אקלים פוליטי, הפודקאסט של אדם טבע ודין. עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר האקלים ומה שביניהם.
שלום רב לצופים ולשומעים במסגרת סדרת הפודקאסטים של אדם טבע ודין לקראת הבחירות הקרובות. אני שמח מאוד לארח היום את חברת הכנסת נעמה לזימי. נעמה, את גם יושבת ראש השדולה למען מפרץ חיפה, גם לאחרונה נבחרת במקום הראשון בפריימריז של מפלגת העבודה, בעלת עשייה רבה בתחומי החברה בישראל והסביבה לאורך שנים, עוד לפני היותך חברת כנסת, ואני ככה רוצה לפני שנצלול לנושאים עצמם, לשאול אותך על תפיסת עולמך הסביבתית חברתית, מאיפה זה צמח, איך הגעת לשם?
טוב, קודם כל תודה, ואני ממש שמחה להתארח, וכיף, איתנו גדול. דווקא אצלי זה הגיע ממקום אחר, מהמקום החברתי-כלכלי, מהמקום המעמדי. בעצם לא התחלתי כפעילת סביבה, אלא דווקא כפעילה למען זכויות עובדים, או אוכלוסייה יותר מוחלשת וצמצום פערים. בסוף אנחנו פוגשים את ההתחברות של האירועים האלו, וזה לדעתי גם בשורה. כשהאדום והירוק הולכים יחד. ובאמת כשהתחלתי, דווקא בתואר השני שלי, היו כמה מאמרים שקראתי על הנזקים של המשבר האקלים למדינות בעוני, מדינות מוחלשות, עולם שלישי בעיקר ובכלל, ואיך הנזקים הלוקליים, ככה מקומיים, גם פוגעים באוכלוסיות היותר מוחלשות גם פנימה בישראל. ופתאום הכל התחבר לי. נהייתי מחברת מועצת העיר בחיפה, ואז באמת אנחנו רואים את הציר שנפגע יותר מהזיהום ומהפגע הזה שיש לנו במזהמים, במטרופולין, ולהבין איך הכל בסוף מתחבר.
ואת מדברת הרבה מאוד בהקשר הזה על מעבר צודק.
מעבר צודק, נכון. דווקא כי אני באה מעולם זכויות העובדים, אני אפילו אגיד שאני בזמנו נאבקתי עם עובדי חיפה כימיקלים, שלא קיבלו סדר פיצויים כמו שצריך, ושהיה שם סיפור מאוד מאוד לא פשוט. והיום אני אומרת ממקום שלם, צריכים להיאבק עבור העובדים, ועבור סגירת המזהמים, כי בסוף לא צריכות להיות המוזניים האלו, לא צריכים להיות, שצריך לבחור בין חולי לבין פרנסה. זה לא יכול להיות שאת הדבר הזה מתנגש האחד עם השני, אלא להפך. וכשהמדינה מציבה לעצמה את החובה שלה לעבור לאנרגיות מתחדשות, לאנרגיות ירוקות, אין שום סיבה בעולם שהעובדים לא יהיו בפנים.
חד משמעית, ואני חושב שהעובדים הם בעצם חלק כמובן מהתמהיל שעליו את מדברת.
הם נפגעים הראשונים,
בדיוק. והם צריכים בדיוק. גם ודאות, ולכן עולה פה השאלה מדוע ממשלת ישראל, אגב ממשלות ישראל בשנים האחרונות כולן, דיברו על איזשהו טווח של 10 שנים לסגירת המפעלים, אבל לא דיברו על תאריך. אין תאריך
נכון.
שיכול לייצר ודאות גם עבור הציבור הישראלי, וכמובן זה שמתגורר בחיפה והאזור, וגם עבור העובדים.
יותר מזה, הטיוטות שאנחנו ראינו, כל היושבי ראש של השדולה לעברת מפרץ חיפה, היו טיוטות של החלטה עם יותר נשכנית ממה שקיבלנו. לא מושלמת, ממש לא מושלמת, אבל יותר נשכנית. והחלטת הממשלה, אני מניחה שבתיווך האוצר ואגף תקציבים, ככה עוד יותר צומצמה. אפילו היה שם סעיף שדאג לעובדים בתוך המנהלת שתוקם. זה אומר פיצויים מוקדמים, הסבה לתעשייה החלופית שתהיה, כל מיני פתרונות שאפשר למצוא לאותם עובדים, וצריך למצוא בסוף המדינה, היא גם חלק ממי שמסבסד את הסיפור.
ברור.
למה שרק בעלי העון ייהנו מהסבסוד של העניין הזה? למה שלא גם מי שעובדים בתעשייה הזו, מי שהם הקו הישיר להיפגע בריאותית בגלל התעשייה המזהמת? ואני מאוד כעסתי שלא נכנס לסעיף הזה. אפילו הכנסנו את זה דרך השרים שלנו לנסות לדחוף את זה ברגע האחרון להחלטת הממשלה, ולא הצלחנו. זו תקלה בעיניי. אבל כמובן, התקלה ממש משמעותית היא היעדר הערכות משק האנרגיה והתאריכים הקונקרטיים, שזה באמת בייס אותנו. ואני כן אגיד שאנחנו ציפינו, יחד עם החבר'ה מחיפה, עם שרית גולן, לי שחר, רבית סטיסט, באמת כל הפעילים שאיתם עמדנו בקשר, וגם הח"כים כמו אלון טל, יוראי להב הרצנו, והשאר להגיד, אוקיי, עכשיו עברה החלטה היסטורית. לא כמו שרצינו, אבל בואו ננסה להפוך אותה לקונקרטית יותר. וזה התפקיד שלנו. פוזרה הכנסת, אבל התפקיד שלנו לא הסתיים.
לא הסתיים. זה יכול לקרות לדעתך, להערכתך, בכלל, עם העובדה שהשליטה עוברת למפעלים פטרוכימיים עכשיו?
יש פה בעיה.
זה יכול לקרות כששוב אין תאריך, הם אמנם מחויבים לטענתם לסגירת...
תרשה לי לא להאמין לאינטרסים תאגידיים כאלה. תרשה לי לפקפק. התפקיד שלי כנבחרת ציבור היא לשים את הסימני שאלה האלה ולא לקבל את זה. לכן אני מאוכזבת מההחלטה לחתום להם על היתר השליטה. היינו צריכים לעשות פה צעד יותר אמיץ, וזה לא צעד אמיץ מה שנעשה. התעשייה הזו היא פג תוקף, ואני רוצה לחשוב שמי שלקח את זה לא מנסה להאריך את פג התוקף יותר, יותר מזה, אלא באמת יצטרך להתחייב ללוחות זמנים. אני לא יודעת מה האינטרסים מאחורי החלטה הזאת, ולכן אני נוטה לפקפק ולשים סימן שאלה. והתפקיד שלנו הוא להפוך את זה הלכה למעשה למשהו קונקרטי. עכשיו, מה קורה פה בעצם? יש החלטת ממשלה שהיא גם קובעת מה יהיה עם המקום הזה.
בדיוק.
ופה נכנסים גם אינטרסים לאומיים, שגם מתכתבים האינטרס הסביבתי בסוף. וזה יופי שבפאזל הזה שמתחבר, ואני מקווה שלא ימנעו את זה. בעצם בהכשרת הקרקע, בניקוי שלה, ביצירת מקום שהוא בר חיים, נקרא לזה ככה, ובאמת הפארק המטרופוליני ושיקום הנחל וכל מה שצריך לעשות, תראו כמה יופי יש בהחלטה להוציא מזהמים.
מזהמים.
פתאום כולנו נכנסים לזה, ואז 70 אלף יחידות דיור, ואנחנו בתוך משבר לאומי של דיור, ופתאום איזה בעל און קונה שליטה, ואנחנו לא מונעים את זה, ואני תוהה רגע, איפה האינטרסים עומדים? במקום הציבורי? או מול אנשים שאנחנו לא רואים אותם מאחורי הקלעים.
אז זה אומר...
אני אומרת דברים קשים, אבל בסוף צריך להבין. הזיהום הגדול בעולם הוא לא הצרכן הפרטי. קל להאשים את האיש שלוקח קש.
סליחה. 70% מהזיהום הכלל עולמי מגיע מהתאגידים.
מהתאגידים. זה האמת. הם מזהמים את האנושות.
וכחברת כנסת, ואחר כך נדבר בהמשך, אולי באמת עם שאיפות גם יותר משמעותיות, בממשלה הבאה והיה ואת נמצאת בה, את מבטיחה, יכולה להבטיח שתהפכו כל סלע כדי שיהיה תאריך לסגירת המפעלים?
כן.
ופייז-אוט, מה שנקרא, איזשהו בהחלט. תהליך ביניים באמת לניקוי, לטיפול, לפיתוח בר קיימא.
אני רוצה גם להגיד כאילו לציבור, אני גרה בחיפה, הילדים שלי גדלים שם. זה לא רק עניין ערכי ואידיאולוגי, אני רואה בזה החיים שלי ושל הסביבה שאני חיה בה. צריך להבין רגע, בסוף אנחנו הם אלו שאם משהו נוחת על המפעלים האלה, כולנו בסכנה ביטחונית מדהימה. רק שים לב מה זה. כשיש איום ארגון טרור, בצדק, כולנו נערכים ומגנים את עצמנו. אבל כשיש איום בגלל תעשייה שמקומה לא בלב אוכלוסייה אזרחית, כולם לא רק נותנים להם, להמשיך את זה, נותנים להם גם מניית זהב.
אני שמח מאוד על האמירה הזאת שלך.
כי ביטחון רוצה... זה ביטחון, ביטחון. בדיוק. זה לא רק מול ארגון טרור. אז... זה גם מול תעשייה שיכולה להתפוצץ נכון. על כולנו, כמו שקרה בביירות.
ואת זה אומר היום הנשיא ביידן בהקשר האקלימי. את זה אומר, אומרת אירופה כולה בהקשר ממש. האקלימי. אקלים הוא משבר קיומי, הוא משבר כלל אנושי, הוא חלק מהביטחון האישי, הוא חלק מהביטחון האסטרטגי הלאומי של מדינות.
נכון.
ובא מבקר המדינה...
הוא כלכלת העתיד, אם נתייחס כן, לזה כמו שצריך.
נכון, ועם זאת, בא מבקר המדינה בדוח אקלים האחרון שלו, ואומר שישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם, שעוד לא שמה על מפת האיומים האסטרטגיים שלה, את משבר האקלים.
אז אני...
אנחנו נזכה לראות את זה ככה בקדנציה הבאה.
אני שוב, אני רוצה להגיד משהו, כי צריך בסוף להגיד, זה לא, הדברים האלה לא קורים באלמה. לא קורים כי מישהו שכח להיות מקצועי, מישהו שכח מדברים שקורים בכל העולם, הם קורים בגלל יחסי כוחות. אני רוצה להגיד את זה בכוונה, כי כשיחסי הכוחות יהיו גם מטווחים יותר לציבור, וגם אנחנו נדע להתמודד איתם, דברים ישתנו. יש סיבה שאנחנו במצב הזה. יש סיבה. אותה סיבה שפתאום פטרוכימים קונים, רוכשים את בזן, במקום האינטרס שחתמנו עליו. אני אומרת את זה בלב כבד, כי שנים על גבי שנים, הפקירו את המטרופולין שאני חיה בו.
האם זה לא מתפקידו גם של שר הביטחון, בני גנץ, אפילו בתקופת ממשלת המעבר, להורות על הכנסת הנושא האקלימי למפת האיומים האסטרטגית של מדינת ישראל?
לחלוטין, אני אגיד יותר מזה. אם כל הדרג הפוליטי יסתכל על האינטרס שלו בתוך הדבר הזה, כולם ימצאו איפה זה נכון. השרת הכלכלה תמצא את הכשרות העתיד והסבות המקצועיות שהיא רוצה באנרגיות המתחדשות. אתה מבין? ושר השיקון הסתכל על הקרקעות האלו והבין איזה נכס יש לו בין הידיים, בלב פארק מטרופוליני, שיהיה חלום לגור שם. באמת חלום. אני ראיתי את התוכנית של מפרץ החדשנות ובאמת התעלפתי מרוב שזה מרהיב, ויותר מכל דבר שיכולנו לדמיין שאפשר לעשות במקום הזה. ויבוא שר הביטחון ויגיד, יש פה אינטרס קיומי. ובאמת, אם כולם יתקבצו יחד, הרי אין סיבה שזה ימשיך. יותר מזה, כל הגורמים המקצועיים, אין אחד שאומר שזו תעשייה מקיימת, ושיש לה צורך. כל הסיפור פה זה פיצויים. האם פיצויים שווה ערך לחיים, לסכנה, לדבר הזה שנתקע? הרי בסוף האוצר, תפיסה שלו, מה הבעיה ביני לבין התפיסה של האוצר? זה לא שאני לא חושבת כלכלי, זה שאני רואה כלכלה לטווח רחוק, והם רואים את הדווח הקצר.
את מדברת גם על עלויות חיצוניות, את מדברת על תועלות חיצוניות,
אני מדברת על פריון עתידי, על כלכלת המחר, על המדינה שצריכה להיות פה. כן, מנהיגות וגם פקידות צריכים לתכנן גם קדימה. ואם כל הזמן מסתכלים רק על הפיצוי העכשווי והכל, כולנו משלמים את המחיר. זה בדיוק כמו אי השקעה בתחבורה ציבורית, שכולם משלמים היום 40 מיליארד ש"ח בשנה על פקקים. זאת כלכלה מעוותת, לא חכמה. לא חכמה. אז, ואגב, תחבורה ציבורית זה גם לא סביבתי, אנחנו כמובן...
זה גם לא סביבתי.
בדיוק.
כן. ואני חושב שהדוגמאות שאת נותנת בנוגע למפרץ חיפה, בהמשך נדבר באמת גם על תחבורה ציבורית וגם על חוק המטרו, אבל הדוגמאות הללו הן בעצם סוג של מיקרו-קוסמוס להסתכלות אקלימית כוללת. זאת אומרת, יש פה תכלול כולל של כלל משרד הממשלה, כולם צריכים להיערך. איפה אתם עומדים במפלגת העבודה בנושא חוק האקלים? אנחנו יודעים הרי שהוא עבר בקריאה ראשונה הצעת חוק רזה, שאדם טבע ודין עזר למשרד נכון. להגנת הסביבה לנסח, אבל אנחנו רוצים משהו א', שאפתני יותר, ב', אנחנו רוצים איזושהי התחייבות שהוא באמת יעבור בקדנציה
נכון,
הבאה,
נכון.
בתוך זמן קצר.
זה החובה שלנו, אני גם חושבת שאנחנו כמה חברי כנסת, גם רם שפע שבאמת לקח את זה גם על עצמו, וגם גלעד קריב, ואנחנו באמת כמה שאומנם זה לא הדגל היחידי שלנו, אני לא מוכרת פה איזה משהו, אלא אנחנו גם שם, וזה חשוב. חשוב שאנחנו אומרים, נכון, אני עוסקת בזכויות עובדים, ועוסקת בחברות מוחלשות, אבל אני גם רוצה להיות בסביבה. אני מבינה שאני לא יכולה לעצום את עיניי, וככה גם יתר חבריי, אז בדבר הזה, בעיניי, צריך גם יותר, מה שנקרא, שיניים מול אכיפת מיסוי פחמן, ודברים אחרים שבאמת לא נכנסו.
ולכן צריך אתכם המחוקקים והמחוקקות, נכון. כדי שבאמת תייצרו את הרגולציה ואת החקיקה, כי בסופו של יום אנחנו יודעים...
ושיקום מערכות אקולוגיות שפוגעים בהם.
שיקום מערכות אקולוגיות, הכל בעצם תמהיל אחד, כי בסוף החלטות הממשלה לא מיושמות, אנחנו יודעים שפחות מ-30% מהן מיושמות, וללא חוק ורגולציה בעצם לא תהיה לנו תשתית.
לחלוטין, וגם פה אני שוב תוהה, הרי בסוף מיסוי צריך להיות אינטרס גם בהיגיון של הכלכלי שמנגד אליי. לכן אני אומרת, אין סיבה שלא נהיה פה בהקשר הזה. כמובן כנסות וחובת שיקום למי שפוגעים בנכסים הציבוריים שלנו, עם כל הכבוד. זה שבעל און מתיישב על איזה נכס ציבורי, לא הופך אותו לשלו בטאבו. והגיע זמן שנבין את זה כציבור, גם אם הוא חיפש גז אין סוף זמן, וגם אם הוא שם המון המון כסף, הקניין הוא קניין ציבורי, קניין לאומי, ואם אנחנו נפנים את זה בבסיס, בעלי הון גם ישלמו כשהם יזהמו פה.
המזהם משלם.
המזהם משלם, וגם מיסוי פחמן, ואז אנחנו כן. באמת נראה צמצום. אי אפשר בלי שיניים. כן. אי אפשר רק לשים שאיפות, בלי תאריכים ובלי רגולציה.
רגולציה. יכול מאוד להיות שנכשלנו פה כולנו, אני אומר כולם, זה גם המערכת, זה המחוקק, וזה הממשלה, וזה ארגוני הסביבה, לייצר עבור קבוצות אוכלוסייה מוחלשות באמת את גם האמונה הזאת וגם את העתיד הזה שההגנה על הסביבה לא רק שהיא הגנה על כולנו אלא שבסופו של דבר ביטחון קיומי ובסוף התמלוגים האלו אמורים לחזור אליהם
נכון.
המיסוי הזה אמור לחזור אליהם בדמות השקעות
חובה שהיא תחזור.
טיפול ובשיקום.
חובה. צריכה להיות פה קרן עושר אמיתית גדולה כן. הרבה יותר, שכל המיסים מהמקומות האלה יתנגזו אליה, וזה יחזור להשקעות ציבוריות, לא לקופת גירעון ארטילאית, אלא למקום שבו אפשר להחליט על יעדים נכונים. אבל תראה, זה בסוף נוגע להכל. זה נוגע באיזה חברות אנחנו מחליטים להשקיע את הפנסיות שלנו, ואיפה המדינה מחליטה לא לסכן את הפנסיה על אנרגיות, על תעשיות פנסיות, פק תוקף כאלו, מזהמות. זה בסוף נוגע לכל תחום שישנו, והגיע הזמן שנסתכל על זה ממש כך. עכשיו, לגבי אוכלוסיות בעוני, יש לנו הרבה דרכים לסייע להן. אפילו בעידוד חקלאות מקומית פרטית על גגות של בתים, אוקיי? אפילו שם. כי גם זה ביטחון מזון כלשהו, וגם זה מסייע בסוף סביבתית. אפילו בשטחים פתוחים ירוקים, שיהיו נרחבים יותר, שיאפשרו גם הצללה וגם מרחב יותר נעים. ובטח בבידוד קירות, גגות סולאריים, וכל אותם מנגנונים שגם מפחיתים צריכת חשמל, וגם מונעים בעצם את היעדר יכולת לממן חשמל, מה שנקרא עוני אנרגטי. כתבתי על זה השבוע בטוויטר, וכאילו פתאום כולם קפצו, ואמרתי, רגע, זה כנראה מושג שלא הרבה יודעים שהוא קיים.
עוני אנרגטי, חד משמעי.
ממש, בגלל שאוכלוסייה כשהיא מודרת ושקופה, אז גם המושגים שקשורים לעולם שלא כל כך מוכרים לציבור. אבל זה מציאות שאפשר לתקן אותה, ואגב, כולנו נהנה מזה. זאת אומרת, גם מעמד בינוני ומעמד גבוה, לא צריך לצרוך חשמל שלא לצורך. גם הוא יכול ליהנות מבנייה ירוקה וטובה יותר.
אני אומר לך, נמה, אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, ובאמת את עושה ביכולות שלך, ובאמת בעשייה שלך, הרבה מאוד כדי להגיע למקומות האלה.
וזה קשה.
ואני בכוונה, בדיוק, אני בכוונה מקשה ואומר, ואתם אתן המחוקקות ואתם המחוקקים, בסוף זה מונח לפתחכם, כי אי אפשר וקשה לשים פאנל סולארי על הגג בשל 1,001 חסמים, ומיסויים, והצורך לשלם ארנונה, וזה עולה יקר, והצורך לקבל את האישור של 100% מוועד הבית, כדי שאפשר יהיה לשים את הפאנל באזור שלי, בחלק שלי של הבניין, ובסוף צריך פה לפשט רגולציה, נכון. במובן הטוב של המילה.
נכון, אינטרסים סביבתיים, כן. ולמניעת משבר אקלים צריכים להיות עם כמה שפחות חסמים, כדי שהם יוכלו להיות כמה שיותר במהירות ליישם אותם, וגם כדי שיזמים ואנשים שבסוף צריכים לרצות לעשות את זה, יהיה להם את העוד leverage להשקיע, את המשאבים הללו, וזה לגמרי האינטרס שלנו, אבל אני רוצה להגיד משהו, כשהמדינה רוצה, יודעת איך.
יודעת איך.
בוא, לא נסיר את האחריות ממדינה שלפעמים שומרת על רגולציה מכבידה, כי היא מסירה ידה.
אבל מה עושים כשהמדינה נלחצת, ובסופו של דבר גם נכנעת ללחצים של לוביסטים, של החברות הללו, הזכרת חברות אנרגיה, חברות בעצם מאוד חזקות, מפעלים מאוד חזקים, יש להם לובי מאוד חזק.
נכון.
גם בכנסת.
נכון, ואנחנו צריכים באמת להיות שם כמה שיותר נציגים מגובשים ומאוחדים. ותראה, אני לא שוללת גם שיתופי פעולה. מה כוונתי? זאת אומרת שמבחינתי אין לי בעיה שהמדינה תפצה, נגיד, מפעל מזהם להסבה לאנרגיה ירוקה. אבל בוא נגיד, גם אם יהיה פה אינטרסים נוספים, כאילו כלכליים, לפחות האינטרס הציבורי נשמר. זאת אומרת, אני מבחינתי אומרת, המדינה צריך לעשות מה שהיא יכולה, כדי לשנות גישה. וזה עצוב לי מצד אחד שאני אומרת את זה, כי אני בסוף מבינה שבעלי און מושכים בחוטים. וזה לא פשוט, צריך להתמודד עם הדבר הזה, אבל צריך גם לשים אותו. זה לא שיש פה שתי עמדות בהכרח, וכל אחד והשיקולים.
ברור. יש פה אין שחור לבן.
יש פה כן. עמדות שיש מאחוריהם לוביסטים, שהשיקולים הם שיקולים לא ענייניים, לא, חותרים תחת האינטרס הציבורי, והם לא פעם מנצחים את ההיגיון הפשוט ביותר.
ואני מסכים איתך, חלק מהמשימה של כולנו, היא להציג גם בפני בעלי העניין החזקים, התאגידים החזקים, התעשייה החזקה, את העובדה שהאינטרס הסביבתי משתלם לה בשורת הרווח, בסופו של דבר. נכון שזה יכול לקחת יותר זמן, אבל זה משתלם לה. מעבר לכלכלה דלת פחמן משתלמת לה, גם לא תהיה לה ברירה. בסופו של דבר, מעבר לים, יפסיקו לסחור עם תעשייה ישראלית שלא מציבה יעדי הפחתת פחמן וכו'.
אני מקווה שזה יקרה.
כן, את שם ואת אומרת...
אני אגיד לך, אני מקווה שבסופו של דבר... יהיו פה מצבים שהמדינה תבין שהיא לא יכולה יותר להסביר לעצמה למה לעשות את הדבר הנכון. אגב, גם צריך לתת יותר שיניים למשרד להגנת הסביבה, הוא משרד שהיום היכולת שלו היא יותר מוגבלת עם משרדים אחרים לעשות מהלכים. ובסוף הכל נראה ככה, אם משרד שהוא רק רגולטורי וצריך להתחנן כל פעם לאוצר או למשרד האנרגיה, לכל דבר שהוא רוצה לעשות, אז באמת האינטרס הציבורי נראה בהתאם. אבל כן אני רוצה להגיד לך, בסוף, למשל, תחבורה ציבורית. הצעד של מירב להעביר את המשאבים מתחבורה לרכבים פרטיים, מה שנעשה פה עשור וכולנו משלמים עליו מחיר מאוד כבד גם באיכות חיינו, לא רק כלכלית. ההסבה הזו, אני מקווה שהיא תמשיך הלאה, בין אם מירב תהיה שרת התחבורה הבאה, ובין אם יהיה מישהו אחר, כי זה שינוי תפיסתי שצריך לעמוד בו, ונכון שזה משרד שכשרואים את התוצאות יותר מדי מאוחר, אבל שר עם מנהיגות אמיתית, כמו מירב, ידע להגיד, אוקיי, אני לא אגזור את הסרטים עכשיו של מה שאני עושה, אבל הצעדים האלו זה לדורות הבאים.
והיו לה הרבה מאוד הישגים בקדנציה הקצרה הזו, כשרת תחבורה, וכמו שאת אומרת, היא הביאה תפיסת עולם, שהיא הוליסטית, שהיא רחבה,
הסעות המונים, תחבורה ציבורית.
נכון.
להגיד את זה, זה משהו שיותר מדי זמן לא אמרו, תקשיב, בסוף, אנחנו באמת משלמים על מנהיגות במשרד הזה, שהיא פשוט הייתה חרפה. סליחה, אני אומרת את זה ככה, כי היום, אני נוסעת בתחבורה ציבורית לרוב. לי אין רישיון, אומרת לציבור. היום נוסעתי ברכבת. נוסעתי כמעט חצי מהשבוע ברכבת. זה נוח, זה טוב, זה יעיל. ואני אומרת, זה פספוס של כולנו. ממש, אוזניות, מוזיקה, קוראת חומר ומגיעה כמו שצריך. אבל באמת, שלאנשים כמוני, המדינה פשוט החמירה את המצב שהיינו רגילים. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי לפני 5 שנים, במצב תנועתי, אחר לחלוטין, והיום, אתה פשוט, אני עבדתי בכנסת לפני כמה שנים, את שלי יחימוביץ', 2 שעות הייתי בכנסת, היום 4 שעות. זה דבר מטורף.
אנחנו מזדקנים על הכביש, כמו שאני תמיד אומר.
ממש, ממש. וזה עולה לנו גם כסף.
ולכן אני כן רוצה להקשות, לצד כל ההישגים באמת, במשרד התחבורה, בזמן הקצר שהיה לכם,
מאוד קצר, כן.
המאוד קצר, חוק המטרו לא עבר, ומה את אומרת על כך, ויותר אוטובוסים חשמליים, שהבטחנו, הבטחתן להביא, ואנחנו עדיין פחות או יותר, לדעתי, פחות מ-100 אוטובוסים חשמליים.
כ-200, ואם אני לא טועה, מרב אמרה, יעד 3,000, נכון?
כן, נכון, כן.
זה ממש חשוב, אגב. זה באמת אחד הדברים החשובים. שוב, פה מרב לגמרי איתך. גם אם התהליכים לוקחים זמן, היא אמרה את זה מהרגע הראשון. הסיפור של גם העלאת שכר הנהגים היה חשוב, אפרופו מעבר צודק. כי כשאין נהגים, איזה אוטובוס חשמלי? כאילו, מי יעבור לאוטובוס חשמלי? אין מי שיעבדו בעבודה הזו. ואנחנו צריכים שכמה שיותר ירצו לעבוד בתחבורת העתיד שלנו, הסעות המונים.
3,000 נהגי אוטובוס.
3,000 נהגי אוטובוס. רק להגיד, אתה יודע, אני, בגלל שהייתי פעילה בארגון כוח לעובדים, אני זוכרת סיפורים על נהגים שצריכים, סליחה על המילה, להשתיל בבקבוק,
כן,
אוקיי?
כן, 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 זה
סיפורים לא פשוטים, אז כל חדרי המנוחה שמרב תקצבה, וסוף סוף עם השכר שתוספת והכל, אלה צעדים מאוד חשובים גם בשביל המקום הזה. והמטרו, אני רוצה דווקא לענות על ביקורת ששמעתי, כאילו זה לא של הפריפריה, זה לגוש דן. בסוף, לרווח את כל העומסים מגוש דן, זה אינטרס גם של הפריפריה. אני רוצה להגיע לתל אביב בשעה, ואם יהיה מטרו שאת כל הפקקים המסועפים האלו פותר, אז ברור שגם אני נהנית מזה, אנחנו מדינה קטנה. בסוף הכל זה אינטרס של כולנו. מי שגר בתל אביב כבר גר בתל אביב, לא הוא צריך את זה. אנחנו, כל המעגלים הנוספים, הם אלו שצריכים להתנייד במדינה הזאת בצורה נינוחה. ואני מוסיפה משהו נוסף. אגב, המטרו מרב עשתה הכל כדי שיעבור. אני לא יודעת אם אתה ער כאילו,
עד הרגע האחרון.
עד הרגע האחרון כבר פחדנו שיהיה איזה משהו מהצד השני.
הסיפור היה אוצר, בעיקרו היה האוצר.
דווקא האופוזיציה שלא הסכימה, כן, דווקא פה האופוזיציה שלא הסכימה, ושוב, איפה אינטרס לאומי אל מול אינטרס פוליטי, וצריך תמיד לראות איפה המנהיגות כבר הופכת להיות בדיחה מול הסיטואציה, ופה בעיניי זה היה מקרה קלאסי על זה. כן, דווקא בגלל שנסקת בעולם העבודה, ודיברנו על זה לפני כן, גם המקומות ששוק העבודה מתחדש, קשורים בסוף מבחינתי, גם להקל על העומס המזהם במרחב הציבורי, עם הזכות להתנתק, אבל גם עם הקיצור שבוע עבודה והסדרת חוזה עבודה מרחוק, כדי לאפשר לאנשים שכן יכולים לעבוד מהבית, לא כולם יכולים, לצמצם את השעות הזו בכבישים.
יותר שעות פנאי, יותר גם שעות לא רק פנאי, עבודה, גם
ממש,
שעות פנאי. כן.
הם פחות צריכה בחוץ, מקשר של כאילו מזון והכל, יותר גם פנימה, כדי טיפה לרווח את העומסים על המערכות האקולוגיות, גם במובן הזה, זאת אומרת, גם עולם העבודה היום יכול להתחבר להיגיון הסביבתי בהקשר הזה, וזה מעניין, החיבור הזה.
אחת מהדרכים ששרת התחבורה תמכה בהן להתמודד עם העומסים, וגם הובילה, ואני חייב לומר שבעיקרון, הייתי אומר בתיאוריה, זה גם אקט סביבתי מאוד נכון, זה אגרות הגודש.
כן.
אבל, יחד עם זאת, השאלה כאן בעצם, מה אנחנו עושים כשיש פה מין מעגל סגור? זאת אומרת, כל עוד אין לנו את התשתיות, כל עוד אין מטרו, כל עוד אנחנו רואים את התקלות ואת את, את ההתאחות של הבנייה של הרכבת הקלה וכולי. האם אתם מתכוונים לדחות אולי את יישום הכניסה לתוקף של אגרות הגודש? כי זה סיפור חברתי קלאסי.
נכון.
שוב, מי שאין
אגב,
לו,
יכול להיות
מי
שיעצו
לו,
לדחות
לא
את זה.
לא יוכל להיכנס. לא יוכל נכון. להיכנס, צריך לשלם, לא יוכל להיכנס.
יכול להיות שתיאלץ להיות פה דחייה. אין ספק שבסוף מודדים דברים סביב לוחות זמנים. סביב יישום של תוכניות. אני לא יכולה להגיד שהתוכנית תהיה בזמנה, כי סביב מערכות בחירות חוזרות, וכל התהליכים האלה ששוב נכנסים, מכניסים כולנו לתוך הפלונטר הזה, אז מאוד קשה. אני הייתי מעדיפה כמה שפחות פגיעה, גם אם זה אומר מעט חייה, וזה כמובן תלוי במשרד התחבורה ובשאיפות שלהם. אבל בסוף, כמו שאתה אומר, המס גודש זה חלק מתוכנית על רצף. נכון. זה חלק מהחשמול שאמור לעשות את זה יותר מהר, את הרכבת
והמטרו. אבל הוא יחשב לאקט סביבתי, סליחה, לאקט חברתי, אך ורק אם הוא
בשילוב
יעלה
הזה.
בקנה אחד, באמת עם תשתיות נדרשות ועם עשייה נדרשת.
בדיוק, בדיוק, וגם יכול להיות שזה אקט שיחייב גם מעסיקים להסתכל על שעות העומס, ולחשוב רגע אחרת על על המקום הזה של מקום עבודה ואיך לנהל את זה. זאת אומרת, זה אולי בסוף האיזון חיי בית עבודה שאנחנו כל כך כמהים שיתחיל להיות פה, יהיה גם חלק מהמהפכה הסביבתית, שזה יכול להיות מדהים.
זה נהדר. אני כן. רוצה נעמה ברשותך ככה לעבור לנושא נוסף שעסקת בו, את עוסקת בו, וזה הנושא של בריאות, שמתקשר בריאות נכון. סביבתית. את
ביטחון תזונתי.
יזמת יחד נכון. עם אדם טבע ודין שתי נכון. הצעות חוק בנוגע להפחתת חומרי הדברה, גם במרחב הציבורי, גם שאריות חומרי הדברה בפירות ובירקות שלנו, במזון, ובעצם בסוף, שוב, כמו בתחומים אחרים, הנפגעים הראשונים,
חסרי ישע, כמו ילדים,
חסרי
תינוקות.
חסרי ישע, ילדים, כן, תינוקות. תינוקות. אגב, שאוכלים בצדק, וטוב שכך, הרבה מאוד פירות וירקות בישראל, בשל המינרלים שיש בהם וכולי, אבל גם נפגעים.
בדיוק, רק כן. עם תקינה מאוד מיושנת, כן. של מינוני ההדברה, כן. שהגיע הזמן להתקן מול התקינה האירופאית.
אנחנו אלופי ההדברה בישראל.
שזה מדהים, כן. אתה יודע, אני אפילו כן. מופתעת.
כן.
אני מופתעת כי דווקא בגלל האתוס החקלאי שלנו, בקטע חיובי, הייתי מצפה שבהקשר הזה גם נהיה יותר מתקדמים ומפותחים, אבל באמת, החוסר יכולת שלנו להתעדכן עם רגולציות, זאת אחת הבעיות, כי אני לא נגד רגולציה. אבל היא כן צריכה להיות עדכנית ומותאמת. אני לא בעד לשפוך את התינוק עם המים, אף פעם. אי אפשר לתת פה את התוהו ובוהו שבסוף אנשים ישלמו ביוקר, על ידי רגולציה. אבל מצד שני, זה גם נותן באמת, מה שנקרא, חומר נפץ למי שמבקשים ככה ביטול מכון התקנים, וכל מיני דברים שיכולים להיות פה סכנה ציבורית. ולכן אני אומרת, רגולציה היא חיובית כשהיא מותאמת, יעילה, מסודרת, וזה התפקיד שלנו, דווקא מי שמאמינים בחובת התקינה, כדי לשמור על בריאות הציבור, על ביטחון הציבור, לעמוד על המקום של ההתייעלות וההתחדשות, כי אחרת אנחנו באמת פשוט חוטאים אל מול הצד השני.
ולכן את מתכוונת כן
בטח, זה הצעת חוק מעולה הללו. אגב
כן,
הצעת חוק מעולה אני ממש כן. חושבת שהיא גם יכולה לעבור ושוב אין לי מושג מה לובי שנגדי אתה יודע, אנחנו נבין את זה ביחד
כן, כן,
כן. אבל אני חושבת את הצעה שכאילו היא נוגעת במחנה המשותף במובן הזה ההבנה שחסרי ישע כמו שאמרת, יכולים להיפגע בגלל תקינה מיושנת היא בלתי נתפסת.
אגב, מה שמדהים פה בסיפור הזה, זה שגם מי שלכאורה אמור להיות הלובי הנגדי, קרי חקלאים, הם בחלקם הגדול איתנו.
הם פשוט מחויבים לרגול, כן.
הם חייבים
כן.
והם גם רוצים שיקנו את התוצרת המקומית שלהם, שעוברת
בדיוק,
התקינה ולא
התקינה
תוצרת
טובה,
מחול.
נכון.
זאת אומרת, פחות יבוא בהקשר הזה, יותר תוצרת מקומית, עם פחות חומרי הדברה, זה מה שכולנו רוצים.
אגב, כן. גם חקלאות, היא גם מתחברת פה אולי לעניין הזה, כי שטחים ירוקים,
נכון.
שטחים חקלאיים, זה גם אינטרס סביבתי. לא לשים בטון על הכל, כמו שרת הפנים שרוצה, אנחנו לא שם. אנחנו דווקא רוצים עצמאות חקלאית.
אני שמעתי לאחרונה שהיא אמרה שהיא רוצה לכתוב מחדש את חוק התכנון והבנייה, ואני חייב לומר לך שנבהלתי. כי כשאני שומע אמירות כאלו על הרפורמות, לכתיבה וכולי,
אני מזכירה שהיא
לא
הייתה
הנכון.
בעמדה הכי הפוכה, הכי הרסנית שלנו בגשר תכנון ובנייה, בהקשר של ערים חדשות.
חדשות והוותמל. כן.
ממש, אז
כן.
אני כמוך חוששת מאוד, אבל אני ראה לי שדווקא בהקשר הזה, יש סיכוי שאחוז החסימה יעזור לנו. טפו, טפו, טפו. אני אומרת את זה בצורה כנה, כי אני באמת חוששת מתפיסות כאלו בכנסת, שבסופו של דבר, הדורות הבאים משלמים עליהם מחיר כבד. אגב, אפרופו השיח נגד חקלאים, אתה יודע, בממוצע האירופאי, אם אני לא טועה, הוא 4.5% חקלאים, בישראל פחות מאחוז.
זה מדהים, שבעבר היינו...
הדמוניזציה הזו לענף שהוא שומר על הביטחון התזונתי שלנו, והוא כל כך נכון גם בהקשר של סביבה.
ואקלים, ומסדרונות אקולוגיים, וחיץ, חד משמעית.
ממש, ממש, ממש. ופה גם יש חיבורים שהם מדהימים. ואני מאוד מאמינה בחיבורים האלה, כי מאבקים... אני לא מאמינה בלחבר מאבקים, אני מאמינה בלשלב ביניהם. כי לכל אחד יש את המורכבות שלו ואת העולם שלו, אבל השילוב,
כן, אבל החיבור, את אומרת,
ממש ככה. וזה הלובי הכי גדול מול הלובי של בעלי האינטרס. כשאנחנו ביחד ועומדים על הדברים האלה.
אני חושב שאחד היתרונות המשמעותיים שיש לנו פה בארץ, על פני מה שקורה בארצות הברית, באירופה, זה שהסיפור הסביבתי הוא לא בהכרח סיפור פוליטי, או פחות סיפור פוליטי.
כן, הוא א-פוליטי.
כן, הוא א-פוליטי.
למרות שהוא הכי פוליטי, נכון.
הוא הכי פוליטי, אבל הוא א-מפלגתי.
נכון.
ואנחנו רואים מימין ומשמאל. כן. אז את רואה פה חיבורים שיהיו לך עם הליכוד, עם מפלגות הימין, בהובלה של הדברים.
אני חושבת שבלי חיבורים אפשר לעשות, להביא תוצאות, ולכן
מפלגות
ברור,
דתיות, חרדיות,
בהחלט, כן, בהחלט, כן. בהחלט, ודווקא זה אינטרס שלנו לחבר עוד חברות אל המאבקים האלו. אנחנו לא צריכים להיות בהזרה אל המפלגות החרדיות, או המפלגות של החברה הערבית, או כל ההפך. אגיד, זה מאבק של כולנו, זה עתיד של כולנו. אין שום סיבה שנחשוב שזה של צד אחד. זה לא של צד אחד, זה צריך להיות של כולנו. ואני גם באמת חושב שבכנסת האחרונה ראינו שהסוגיה הזאת מחלחלת, וכן, להגיד תודה גדולה לבני הנוער.
ברור, ברור. הדור העתיד.
ממש, ממש, ממש.
דור העתיד, כן.
זה מופלא.
כן.
זה מופלא.
טוב, את, הייתי אומר, מייצגת אותו בהרבה מאוד מובנים, כחברת כנסת, ככה
צעירה יותר, כן, כן. אני אומרת שהבת שלי יותר קרובה להיות לגיל הנערים מאשר אני ביום, אבל עדיין, אתה יודע, זה, כן.
אני חושב שזה לא רק שהוא שייך לצד אחד הנושא הסביבתי, זה כמובן נכון, הוא גם לא שייך רק למדינת ישראל ולמה שאנחנו מחליטים שאנחנו עושים כאן. אני מתכוון לכך שבסוף זה סיפור לא רק עולמי, אלא מבחינתנו אזורי. הסביבה היא חוצת גבולות, הנזקים הסביבתיים חוצי גבולות, המשבר האקלימי חוצה גבולות, אנחנו עתידים להישתף פה בפליטי אקלים חלילה, אם נמשיך עסקים כרגיל. איך את רואה מהמקום, הייתי אומר, היותר פוליטי, מדיני, אולי את החיבורים עם השכנים שלנו, בטח בהקשרים האלו גם, בטח בתקופה שקשה לעשות את זה, שמדברים יותר ביטחוני, פחות מדיני.
נכון, אבל דווקא פה יש חיבורים, אתה יודע, בסבב האחרון הייתי אצל ראש מועצה אזורית שער הנגב, אופיר ליפשטיין, אם אני לא טועה, והוא אמר לי שאחד הדברים שהכי עשו פה שקט זה אשרות עבודה.
כן.
וזה באמת מעניין. במובן הזה, לא מעניין, אותי זה לא מפתיע, אבל להבין שיש כל כך ערך לשלום הכלכלי, אני אקרא לו, למקום הזה, כדי לייצר פה איזשהו איזשהו פתח אחר. אז אני דווקא חושבת שבתוך העולם הזה של הידברות ויצירת הסדר מדיני ותקווה לאופק שלנו פה עם השכנים שלנו, הנושא הסביבתי יכול לתפוס איזשהו עוגן בכלכלה המשותפת. ולמה לא? בסוף אנחנו רוצים שהשכנים שלנו פרנסו גם בכבוד, כדי שיהיה פה שקט. פרנסה בכבוד וביטחון כלכלי מייצר גם שקט אזורי. לא יעזור.
בוודאי, בטח בתקופות שבהן בירדן יש מים זורמים 3 ימים בשבוע בסך הכל, ברשות הפלסטינאית בוודאי גם בקרוב, כך לא תהיה לנו ברירה אלא לייצר את החיבורים האלו.
לא תהיה ברירה, וגם
לפחות,
אין
כן.
סיבה שלא.
כן.
בסוף, חלק ממנגנונים שמייצרים פה ביטחון ושקט, הם המקומות הסוציאליים, וחלק מהעוגנים הסוציאליים האלה צריכים להיות על בסיס סביבתי, חברתי, אקלימי. זאת אומרת, שוב אנחנו יכולים לייצר פה את המעגלים האלה שמזינים האחד את השני, ולייצר בהם את התנועה הזו, שתייצר פה ביטחון ושלום. אבל אני אומרת, זה לא צריך להיות רק נקודתי. זה צריך בסוף להיות, מבחינתי, תחת הסדר, הסדר מדיני, שנותן פה אופק אמיתי גם לשכנים שלנו. צריכים להיות אמיצים מספיק בשביל זה. אבל כן, נסתכל גם על על העתיד ועל התמורות שיכולות להיות גם בהיבט הזה.
את יודעת שאפרופו תמורות, סביב הנושא הסביבתי, אני תמיד אומר, האבולוציה של הסביבה, מדברים על כך, יש תפיסות עולם והרבה מאוד היסטוריה סביב הנושא הזה, והרבה נכתב על כך שבתחילת הדרך דיברו על הסביבה רק עניין פיזי, ורק לאחר מכן התחילו לשים את האדם במרכז, ולראות כמה האדם מזיק לסביבה, אבל גם ניזון מהסביבה וכמה זה חשוב, ולבסוף, ובעצם את מביאה פה איזושהי תפיסה שהיא מאוד מודרנית, הייתי אומר, מתקדמת, לימינו אלו של זכויות אדם סביבתיות. זאת אומרת, הסביבה כחלק מזכויות האדם, מגילת זכויות האדם, את רואה את זה כך.
כן, אני רואה את זה ככה, אני רואה הרבה דברים ככה, כי אני חושבת שהפרדנו הרבה פעמים המעמדי לזכויות אדם. ואם אנחנו מחברים את הסביבתי למעמדי, אז בוודאי שזה גם מתחבר לזכויות אדם.
כן.
למשל, אני תמיד אמרתי את זה בהקשר המוניציפלי, כששכנה מבוגרת בבלוק שלי שגרתי בו באדר לא יכולה לרדת למטה כי אין מעקה ויש בורות במדרכה והמדרכה גם צרה ועד היא טיפול תשבור את האגן, אז יש פה פגיעה בזכויות אדם כי היא כלואה. כי היא כלואה. ויש מצבים כאלה בחיפה. אז לכן אני אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע על המרחב הציבורי, על מה שהוא מאפשר לנו ומה שהוא לא מאפשר לנו, ומסתכלים על אוכלוסיות שנפגעות, בטח שבהיבט הסביבתי אקלימי אנחנו רואים פגיעה בזכויות אדם, כי אם יש שכונה שלמה בחיפה שבכל בית בה הגיע הסרטן למשפחה, אין פה פגיעה בזכויות אדם?
בוודאי. אגב, פגיעה אנושה. מרב, לפני כ5 שנים, אולי קצת יותר, ישבה איתנו על הצעת חוק יסוד סביבה. חוק יסוד לסביבה, אלון טל ככה הניח את זה בקדנציה האחרונה וגם התחיל לקדם, ואפשר יהיה אולי לראות בימינו, אני יודע
שלך.
שזה נורא קשה, כן,
כן בכיף,
אבל חקיקת יסוד לסביבה זה בהחלט דבר שנדרש.
יהיה לי הכבוד אפילו להגיש מחדש חוק שגם מירב וגם אלון לקחו בו חלק, ולהפך ולרתום על לבות שותפים ושותפות. בסוף אנחנו ממשיכים את השותפים שלנו מלפני כן ושיהיו אחרי כן. אבל אני רוצה גם שנעשה, אתה יודע, לא רק שנניח.
את תעשי את זה כחברת כנסת או כשרה להגנת סביבה הבאה. איפה ככה שאיפות?
אני מקווה שאני אעשה את זה בעמדה עם הכי הרבה כוח שאפשר להשפיע. ואני מזכירה שבהרבה תפקידים, בממשלה יש השפעה סביבתית אקלימית, ושם אנחנו צריכים לחתור, שיש שם נציגים שיהיו מוכבים לסביבה, ולא משנה איפה הם יושבים, ואז גם להגנת הסביבה היא הרבה יותר קל.
ואם את מחר השרה להגנת הסביבה, ככה 5 הדברים הראשונים שאת רצה עליהם.
אני רואה שיש כמה שהיא צריכים לדאוג אם זה קורה.
כן,
לדאוג. כן, אני אפילו אשאיר את זה ככה, אבל בטח שיקום... שיקום אתרים ירוקים, פתוחים, כמובן מזהמים ורגולציה על מזהמים. בעיקר, הרבה יותר רגולציה ומיסוי על המזהמים הגדולים, לפני צרכנות פרטית. וכן, אני לא אומרת שזה לא חשוב, כי מס חד פעמי הוא חשוב. אבל אתה יודע משהו? מי שעושים את הזיהום הכי גדול שפטורים מהמשמעות, זה מעצבן אותי הרבה יותר. וכמובן, שגם כספים ממיסוי ילכו למקומות הנכונים. אם זה הולך לקופת הגרעון, זו בדיחה. אם זה הולך לחינוך סביבתי, אם זה הולך להנעת כלכלה ירוקה, אז אני אומרת, מצוין, מצוין, לשם צריך ללכת. אי אפשר להגיד רפורמה של מאבק במשבר האקלים, על אחד פעמי, ולשים את הכסף הזה ככה
אגב,
במקום...
אגב, זה מה שקרה עכשיו באמת.
בוודאי, אני יודעת, זה יחיס אותי גם...
כן, בוודאי, גם כי אני... המיסוי לכאורה הוא טוב, המיסוי הוא טוב, וזה...
אבל הדרך שבה זה נעשה,
הוא לא
נצבע, אותי.
הכסף לא נצבע, אם הוא היה הולך זה. לקרן הניקיון,
בדיוק.
ויוצא חזרה אחר כך, לטובת קבוצות אוכלוסייה מוחלשות, בדמות פרויקטים וכו', זה היה נהדר, אבל זה לא קרה.
בדיוק, וגם עוד יותר עצבן אותי, כי כשאלון טל ואני דרשנו בתקציב הקואליציוני, והיינו על זה ממש דומיננטיים, את הקמת המנהלת להבראת מפרץ חיפה, המנהלת, הצעד הראשון של הדבר הזה, בעלות שכ3 מיליון שקלים במקסימום, לא אישרו לנו את זה. עכשיו, אתה יודע שזה גרושים שמאשרים לך, כי עם תקציבים כאלה, יש לנו הדרף מסוים שכמה שאפשר לדרוש, לא אישרו את זה פוליטית. לא אישרו את זה כי לא הסכימו לאשר את זה. ואז התעצבנתי על הדבר הזה בטירוף, ולכן גם כעסתי באותה ועדה. כמובן שהצבעתי בעד המס, כי המס הוא נכון, וצריך גם לחנך את הציבור לצרכנות נבונה יותר סביבתית.
אבל הוא צריך להיות יהודי באמת.
אבל כשהכסף לא הולך אל הציבור חזרה, וכשלא עושים את הצעדים הנוספים שהם האמת הכי גדולה פה ליצירת צדק אקלימי ופתרון של משבר האקלים, אז אני מרגישה את הציניות, ואני מחויבת לתווך את הציניות הזאת לציבור.
אני אומר לך, נעמה, הציניות נמצאת גם בקרן הניקיון, שיש שם כמה מיליארדי שקלים שאפשר מחר בבוקר להוציא אותם לטובת פרויקטים.
ולמה לא מוציאים אותם?
בירוקרטיה והמשרד להגנת הסביבה, אני חייב לומר, שלא הרים פה את הכפפה, לא לטובת יישום חוק הפיקדון מהכספים הללו, לא לטובת דברים אחרים, צריך פה אותך גם שתיכנסי לאובי הקורה. קודם
כל, אני מסכימה, וגם כשאני אומרת לציבור, כל פעם אומרים לי, מאיפה אתם מאמני כל דבר? אני כל פעם אומרת לציבור, יש הרבה קופות שאנחנו, שיש בהם אפשרות למימון. אז אתה פתאום קבעת עכשיו עוד אחת, כזו שאפשר לעשות איתה כל מיני צעדים סביבתיים, שלא צריך להוציא כסף מתוך תקציב הממשלה, אלא אשכרה ישנו כסף יהודי, שאתה אומר לי שלא מממשים אותו. שזה מטריף את הדעת, אבל אני... פה אתה יודע, דברים שמטריפים אותי, הם מדליקים אותי, אז אנחנו עוד נדבר על זה, כי זה נראה מה נעשה עם הדבר הזה.
אז חברת הכנסת נעמה לזימי, ככה לסיום, את אומרת, מזהמים, תאגידים גדולים, ראו, זהרתם.
ואני אומרת לציבור, שהאדום והירוק הולכים ביחד. שאנחנו בסוף גם צדק חברתי, וגם צדק חברתי, וזו הדרך המשותפת, שאיתה נעשה את המהפכה, כי לא מתקנים עוול בעוול, אלא להפך, עושים צדק וצדק.
תודה רבה רבה,
תודה
ובהצלחה.
תודה רבה לך, תענוג.
תודה.
תודה.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובכל אפליקציות ההסקטים. אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, adamteva.org.il, בעמוד הפייסבוק שלנו, אדם טבע ודין, באינסטגרם, בטיק טוק ובטוויטר.